יום ראשון, פרשת תרומה. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח הראשון של השבוע עם הסיפור המטלטל שמסיר את העולם החרדי. בשבוע האחרון עובר מפה לאוזן מעשה מופלא שגורם לטלטלה רבה כאמור. לפני שבועיים, יום שני, ט"ו בשבט תש"פ, בשורה מצערת התפרסמה ברחבי עולם התורה על פטירתו של הגאון הגדול רב צבי כהן זצ"ל, רב בית הכנסת אוהל אברום בבני ברק, ומחבר עשרות ספרי הלכה והאגדה, זיכה את הרבים בשיעורים, בדרשות המרתקות, נפטר לבית עולמו, שהוא בן 75 שנה. אלא שאז, בתוך ימי הישיבה, קרה דבר שגורם עד עכשיו לזעזוע גדול. בעיצומם של ימי הישיבה הוא התגלה בחלום לרב חנוך גבריאלוב, ידידו הטוב מזה שנים רבות. רב חנוך הוא חסיד גור שעובד לפרנסתו כמנהל חנות המפורסמת כתרי אותיות, שהיא עוסקת בכל ענייני הסתם. במשך שנים רבות הוא עזר לרב צבי בחלק מהוצאות של הספרים. הוא התגלה עליו בחלום, ביקש את עזרתו, הוא משווע לעזרה, במה אני יכול לתאר, לעזור. אז הוא אמר לו, הוא פנה אליו, רב צבי אמר לו, אתה יודע שהבניין של המגורים שלי זה ממוקם ברחוב רשב"ם בבני ברק, ואני שכן של הרבי מגור של היום. הייתי גר בקומה האחרונה, כשהרבי שלך היה גר בקומה הראשונה. במשך שנים רבות המקלט של הבניין שימש לאחסון הספרים שזכיתי להוציא לאור, ועודי בעולם שלכם, הוא אומר לו. כל הספרים שלי הישנים החדשים היו מקומים שמשך שנים באישור השכנים, ומשם הייתי מעביר סחורה לחוניות ומכניס ספרים חדשים מהדפוס. והנה הוא אומר, לפני 8 שנים רצו מקרובי אדמו"ר מגור לדאוג לחניה צמודה מתחת לבניין, קייעות לתמיד חוכם גדול ומנהיג קהילה. ועד שהמחסן היה ברשותי, היו צריכים לקבל את הרשות שלי בשביל להסכים שימנו חניה מיוחדת שהייתה צריכה לבוא על חשבוני ועל חשבון המחסן. אז מקורבי אדמו"ר פנו אליך, ביקשו ממך לשכנע אותי, אבל אני סירבתי להסכים, כי הייתה לי חזוקת על המקום הרבה שנים, והדבר יפגע במחסן שלי. רבחנו גבריאלי שמע דברים שרצו בחלום, ואז הוא פונה אליו ומתחנן, כעת אני נמצא באוילו מאמס, ואני מבקש ממך שתבקש מאדמו"ר מגור סליחה ומחילה על זה שלא השארתי לו את החנייה, למרות שעל פי הדין הצדק היה איתי. אנא לך ותאמר לו את זה בשמי. ממשיך רב חנוך ומספר, התעוררתי בבהלה מהחלום וידעתי שזה לא דמיון, הרי ככה עמדתי בדיוק לפני 8.5 שנים, כשאני הייתי עד לכל פרט בו. ניגשתי הבוקר לרב מגור וסיפרתי לו. רבי מגור התפעל מהמסר ואמר 3 פעמים, מוכו לו, מוכו לו, מוכו לו. שהוא מסביר שהוא בעולם לא הקפיד באמת. ואז שואל אותו, ואז הוא מספר הגבריאלב שהוא שואל את הרבי, ומה אני אעשה אם יבוא אליי שוב בחלום. אז הרבי הרגיע אותי, אמר לי בחיוך תהיה רגוע, אחרי המחילה הוא כבר לא הגיע אותך. ואכן באמת ככה היה, בינתיים הוא לא הגיע אליו. אז ואחי ייתן לליבוי, אם צדק כרב צבי בא בחלום במיוחד לבקש סליחה, למרות שעל פי דין הצדק היה איתו, כמה אנחנו צריכים לפחד ולהתבייש מכל הפעמים שעשינו מריבות עם בני משפחה או שכנים בגלל כל מיני דברים של הרחבת דירה, סגירת מרפסת, או לא הזמין את זה לחתונה וכדומה, שרק בעולם הבא אנחנו נבין כמה צער יש מכל הקפדה והאכזבה שגרמנו לאדם אחד על דבר קטן ופעוט. אילו מנגד, אם מוותרים כאן בעולם הזה, לא מקפינים על כל דבר, בשמיים. השמיים נעשית נחת רוח עצומה שמפורותיה האדם יכול ליהנות כבר בעולם הזה. ואנחנו משכים עם הסיפור הימי. סיפר הגאון הצדיק רב מלך בידרמן שליטה. רב חסיד רב שמעון שוורץ, בימות הקיץ מבטיח לילדים שלו, לקח אותם לבריכה. כיוון שאותו רב שמעון עסוק יומם ולילה בצורכי ציבור במסירות מופלגת, אז הוא איחר קצת. כשהוא הגיע לשעה, לבריכה, אז אמרו שאני נשאר ממש קצת זמן. אז שאלו אותו, באיזה שעה צריכים לצאת מהמים? אז הוא אמר ב-8, זמן הסגירה היה ב-8:15. טוב, נכנסו, למה זה האחראים למדו בדיבורם, וכבר רבע שעה לפני הסגירה, ב-7:45, והתחילו להוציא את האנשים. אבל אותו רב שמעון הוא לא מהבטלונים, הוא התחיל להתווכח, הרי לא ככה קבענו, אמרו עד 8. זה שברגע האחרון גבר טוב ליבו של רב שמעון, הוא החליט לוותר על אף שהצדיק יתמור ולא עם האחראי, ומיד יצאו כולם. וכאן, כאן התגלה תוקפו של נס, כי רק נתרוקנו המים, אז מיד גילו שם שזה נער בן 12 שוכב בקרקעית הבריכה. ומיד קפץ המציל ומשך אותו משם, שהוא חוסר הכרה, השם הרחם, הוא חוסר דופק. ממשים אני משתנה למראה עיניו שהנער הוא אחד מבניו, בניסי ניסים, אחרי הרבה זמן שעשו החייה בעבודה קשה ומפרכת, הוא התחיל לנשום. לאט לאט, לאט, לאט המצב שלו התייצב, עד שלמחרת כבר הולך על שתי הרגליים כאחד האדם. אז הוא אומר, אומר ביילך, אם הוא היה נשאר במים אפילו זמן קצר ביותר, ככה הם אמרו, לא היה כבר את מי להציל. ואמר לרב שמעון שעמד זה לבשרו, זכר טוב למי שמוותר, מי שמוותר משלו, גם כשהצדיק איתו. אמרו זה שהוא לא צדיק בדרכה, כי הוא לא ויתר, לא, המדרכה לא הייתה מתרוקנת, ולא היו מרגישים שאותו נער שוכב שם איזה דבר. אז הוא אומר, כל אחד יבין מה שנגע לו, עדיף לו להיות בכל עת ותרן מעצמו, שהוא המרוויח העיקרי. הוא מוסיף ואומר, גם כשפלוני גורם איזה עוולה, אל יתחמם ליבו ויתמלא רוגז, כי הוא רק שלוח את הרבונו להציל אותו, וזה הכל לטובתו. ואנחנו ממשיכים עם דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הדף היומי. הגמור, אלה אורי מסעני, כהילל ולא כשמה, ביאור נפלא באותו זמר לשבת, אז הגמור בדף שלנו אומרת, ביאת המחלוקת. שם אומרים מבורך על היום, ואחר כך מבורך על היין, ושם מבורך על היין, ואחר כך מבורך על היום. אז הרבה הסברים נאמרו על הזמירת שבת, אלה אורי מסר עיני, כהילל ולא כשמאי. אחד מהם הובא בספר מתי יהודה, הוא מתבסס על דברי המשנה שלנו, שלביסילל מברך על היין, ואחר כך מברך על היום. ולא רק לביסילל, ואם כן זו הכוונה, לכל שישור יעשה ספוני, והכוונה לכל של קידוש, אלה אורי מסר עיני, דנו אני נושא את עיני אל מורה ההוראה, ובהוראתם אני נוהג, כהילל ולא כשמאי, ומברך תחילה על היין. בור נפלא, אמר על זה הגאון רמי שפר מלובלין, כשהיה בן 9, בגמור בחגיגה אמרו שהלכות שבת הן כערור עם הכלואים בשערה. פרשו שזה משום שמלאכת מחשבת הסותרת. רש"י מפרש שזה בגלל שאנחנו דורשים סמוכים. זה רמז מועט, שאילו מלאכת מחשבת השבת לא כתיב, אלא במשכן, כיוון שסמכו בפרשת ויקהל, פרשת שבת לפרשת משכן, אנחנו למדין. הלכת מחשבת לשבת. והנה בגמורה, במנוחס מובא מחלוקת לעניין סדין שעשו משתנה מחייב בציצית שיצמר, או שם הוא פטור בגלל איסור כליים. אז בשם הם פותרים, בסיל מחייבים. רש"י מפרש שבסיל דורשים סמוכים כדי להתיר כליים בציצית, ובשם לא דורשים. זו אם כן כוונת הפייסן אל האור עם עשו עיניי, כלומר אל הלכות שבת שאין כערים התלויים בסערה. וזהו כהילל ולא כשמה, שהרי כל הגדרת הלכות שבת, כערים התלויים בסערה היא רק מכוח דרשת סמוכים, ואילו בשמאי לא דורשים סמוכים. זה נלקח מהאלון, האלון הנפלא, כמויצי של אל רב על הדף היומי. אפשר להירשם לזה במייל, שאול אל רב, שטרודל@gmail.com. ואנחנו ממשיכים עם כל העם. סיפור מעלב של מחנך בתלמוד תורה, התפרסם בגילוי השגחה פרטית. אחד סיפר פה שהוא הקשיב לישב עם כמה חברים, מלמדים, תראו לאיזה דרשן שדרש בעיני חינוך. והדרשן אומר, תדעו לכם, צריך לבאר מה קרה, לא להניש תלמיד בי שבררתם אצלו את כל העניין, לא לסמוך על השערות. אל תחשבו שאם הוא כבר הוכיח את עצמו, ולמעשה שבות פעם קודמת, סימן זה גם עכשיו. פשוט תגשו ותבררו, ככה אתם נוצר לדורות. סיפור לו דוגמה על איזו ישיבה שביקשו לחזק סדר ג' הבחורים גילו סימני עייפות מוקדמים מדי. סדר ג' היה רופף, אז החליטו להביא משגיח חדש. הוא מיד התחיל ביד רמה, קבע שבתחילת הסדר שיעור הולך לתוך משנה ברורה, שהוא ימסור. אחד הערבים הוא שם לב לאיזה בחור שמפטפט, חשב שהנה הגיע העת להראות קבל עם ועוד שלא יעלה ולא יבוא, והבחור יואנש כהוגן. הוא פנה אליו שיגש אליו אחרי השיעור, הבחור טוב, אמנם יחשב פתקות שינה במקומו, סך הכל נשמע להוראות הצוות. היה בחור טוב. המשגיח לא שם לב שהוא תפס בחור עדין שאין לו כל כוונות חוצפה. גם שמו לא עלה על דעתו שהמשגיח מתכוון להעניש אותו בחומרה. השיעור הסתיים, אז שמואל ניגש, המשגיח שואל אותו, איפה התפילין שלך? הכוונה שלו הייתה שיארגן את התפילין לקראת יציאה מתחמה ישיבה. אלא ששמואל ענה בשאלה, איזה, של ראש או של יד? זה כבר היה יותר מדי, של המשגיח לפחות. לא יודע ששמואל מפטפט באמצע השיעור, לא יודע שהוא ניגש לקבל עכשיו עונש. הוא מתלוצץ בשאלות, הוא פשוט לא עצר ברחוב ונתן לו סתירה, ואמר לו, לך הביתה. שמואל, פנים אדומות. עמד בכלל מבויש, לא ידע את נפשו, מה קרה, מה עשה? מה היה הרע במה שהוא אמר? הוא חושב שמשגיח ידע על התפילין שלו, לכן שאל אליהם. לא רק שהוא לא חשב שמועד בפתחה של שיחת הזרה, בטוח שמשגיח מתעניין בו באכפתיות. שולח ושואל מתוך התעניינות, איפה התפילין? איך יתרן לתת פירוש כל כך נבא בשאלה איפה התפילין? פשוט מאוד, בבוקר, ישמוע עליה התור בתפילין, הוא התכופף, והתפילין של ראש, התקופו בקיר, נפסלו, נשאר רק עם תפילין של יד. וזו של ראש, הוא רוצה לשלוח את תיקון, אז עכשיו שהמשגיח שאל אותו על התפילין, הוא היה בטוח שהוא יודע על התקרית בבוקר, הוא רוצה לעזור לו. עד כאן היה הסיפור של הסדרשן, הסיפור אומר אותו מחנך ששמע את זה, נגע לי מאוד ללב, וכאן מחרת הוא הציל אותי ואת תלמידיי. בגידה שאני מחנך, הוא מספר, שב איזה ילד שסובל עם בעיה בקרישת דם, שהוא מקבל מכה שיוצרת שטף דם פנימי, גם בלי חתך חיצוני, יכול להיכנס למצב של סכנת נפשות. ובמציאים המקובלים אין דרך לעזור לו, ולכן זה מחייב קריאה מיידית אליה הצולה, פינוי מהיר לבית חולים. שעת השיעור הוא קם לרגע, והנה הילד שלידו לוקח את הכיסא. אחרי שלא הבחנתי בזה, ניגעתי, החזקתי בזה, שלא יפול חס וחלילה. חשבתי לעצמי, למה שלידי יעשה כזה מעשה? הוא לא יודע שהוא מסכן בזה את חבר כפשוטו, הוא החליט לחמוד לצון, ליצור אקשן של אמבולנס וסירנה. הוא היה שכח מהמגבלה ההיא. שהוא רצה לצחוק על חשבונו ועל חשבוני. הראש שלי אומר אותו מחנך דע רק בכיוון שלילי, כמעט גערתי בו עיני כולם, תוסף אותו משחמור כמובן. ושהסיפור, הסיפור מאתמול, עוד ידהד בראשי, והחלטתי לחכות להפסקה לברר מה עמד מאחורי הפעולה התמונה של הזדת הכיסא. אז קראתי לילד שהזיז אותו, שאלתי אותו, מה חשבת כשהזיז את הכיסא? הרי אתה יודע שאם הוא נופל סכנת נפשות, אז אמר נכון, בגלל זה עשיתי את הכיסא, כי ראיתי שהמשענת של הכיסא לא מחוברת, כמו שצריך, פחדתי שהוא ייפול. ואז ברגע שהוא קם, החלטתי להחליף איתו את הכיסא שלי. אני בטוח, הוא אומר שהספור הזה יעשה משהו, ונחסך צער מילד יהודי אחד, דייני. ואנחנו ממשיכים, זה סיפור נפלא שהתפרסם מגלון השגחה פרטית, אנחנו ממשיכים סיפור מגלון טיב הקהילה, מספר שלפני שנתיים, אחרי סיום ההילולה בקפה לפודר, לנועם אלימלך פרצה במקום השריפה גדולה שגרמה לנזק רב למקום. אחרי שעה ארוכה הכבאים הצליחו להשתלט על האבות, חסדי שמיים לא נפגעים בנפש. מה שטרם פורסם, הוא אומר, זה השריפה השנייה שהייתה שם, אליה אתם מתוודעים לראשונה כאן. למייס הוא אומר, את הסיפור הייתי אמורים לשמוע מחוקרי שריפות. רק בזכות בסייעתא דשמיא ובזכות הצדיק רבי אלימלך, אני יכול לספר את זה בעצמי. סופר שעת לילה מאוחרת, הציון ריק מאדם, והוא מוחלט את כל האזור, אני מצא שם לבד. הוא אומר, זכיתי לצבוע את הציון ולחדש אותו כבעבר. כידוע, הציון של מלך מוקף בסורגים, במקום צבע זהב מרשים ומכובד, הם מפויחים בעקבות השריפה. עד צריך לקלף את הצבע הישן, לנקות עם תר את הסורגים לפני הצביע מחדש בזהב. וכך הוא אומר, ועוד אני שופך טינר למטלית, שפך טינר לנרות שדלקו בצמוד לציון והמטלית התלקחה במהירות, גרמה שהטינר יישפך על הבגדים שלי שהפכו תוך שנייה למאכולת אש, ניסיתי לשב לחבות האש, שבערה במכנסיים בחולצה, אבל חוץ מקביעות בידיים, שום דבר לא עזר. אופציה להתגלגל על הרצפה לא עמדה לפרק, מאחר וטכנית לא עדיין מקום לזה. ניסיתי להוריד את החולצה, שהכל בער לא ישך לעשות כלום, פשוט ככה. ואז ברגעים קריטיים, רגע לפני קריאת שמע, הפעם האחרונה בחיי, תוך אמונת למה שזה הדבר היחיד שיעזור לי. דאגתי שתי מילים, בלימה אלך. באותו שנייה, יש מהבגדים תבטא, כאילו לא הייתה מעולם. כל מה שנותר לי, אומר, זה לחבות את המטלית שהמשיכה לבור. הסתכלתי לבגדים, היו שלמים, כאילו לא בערו מעולם. המטלית הזאת הייתה, לעומת זאת, הייתה חרוכה ושחורה, אם הנס לה קורא לי באופן אישי, ספק אם הייתי מאמין שהדברים האלה קרו, זה נשמע דמיוני, אין לי ספק. נסיים אותו בלמייסה. שבזכות הצדיק, היא היא זאת שהגנה עליי. הסיבה שאני כותב את זה, מטרה לדעות להשם מקהלם, שכל אחד ידע את כוחה של זעקה מעומק הלב שמתקבלת מידי. ואנחנו ממשיכים ילומים גדולי ישראל. במתוק האור, סבר הרב לוינשטיין, שפעם רב חיים קניבסקי סיפר לבני ביתו שהסטייפלר, היה פעם איזה מקרה שהוא נתן סטירה לאיזה ילד שהתפרה בקרבתו. כשהילד סיפר את זה לאבא שלו, אבא שלו נכנס ללחץ, אם הסטייפלר ראה נכון לתת לו סטירה, כנראה שמי יודע מה הוא ראה ברוח קודשו, את הפנימיות שלו, מי יודע מה יצא ממנו. כשרב חיים ראה את הצער של האבא, אז הוא מבקש להרגיע אותו, ספס אותו, אז הוא קרא לו, סיפר לו, תשמע לך סיפור שקרה לי בילדותי, פעם שהייתי ילד, אחזתי מי סיני, הוא זרקתי אבן על החלון. לא, סתם חלון. זה החלון של החדר של החזון איש, שבאותו שעה ישב ולמד בתורה, אבי נפרע לו ללמוד, יצא מהבית, ניגש אליי ונתן לי סתירה. כשהחזון איש ראה את אחותו, את אמא שלי, הוא פנה אליה ואמר לה, די לך שמעולם לא סתרתי לילד. אותו רגע חרב עליה עולמה, היא חשבה בליבה, שאם החזון איש יצא מגדרו לתת לו סתירה, בוודאי יש לה בן מקולקל בדרכיו. יוסף רב חיים אמר לאבא מודאג, כשאם הוא זכה לגדול בתורה, הוא תולה איזה בזכות אותה סתירה שהוא קיבל מהחזון איש, ואז הוא הוסיף, אל דאגה, הבן שלך עוד יהיה תלמיד חכם. וכך היה רבותיי, לימים גדל הילד ויצא שמו כתלמיד חכם מופלג. מוסרז כלומר רב לוינשטיין, עם סתירה של מורן החזון איש, או מורן הסטייפלר, יוצאת טובה וברכה, אז מי שמקבל מהדף של הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. ואנחנו משוכרים רבותיי עם דף הימים בהלוך, אנחנו חוזרים בשעה טובה בסימן תוף מנחת. מדוע יש לנהוג ללוש את מצות המצווה בערב פסח אחרי חצות? ומה הטעם המקפידים להימנע מכך? על כך ולא נושאים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בתלוחה אחת בשפופי הבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרבות נחת, וכדרכנו, למד גם אנחנו תנאי הדפויים והלוכן. רבים נוהגים ללוש את מצות המצווה, דהיינו המצות שמיועדות לקיום מצוות אכילה סמצה בליל הסדר, דווקא בערב פסח אחרי חצות היום, המנהג הזה נקבע לפי הפסוק וזבחת פסח שבשמים תוך עליו מצות, שמשווה זמן אכילת המצוות, המצות לקורבן פסח, שזה אחרי חצות היום הזמן שלו. וזייבת כמובן, אם נאפה המצות עוד הרבה זמן לפני פסח, גם מקיימים את המצווה. כיום מנהג רוב ישראל לאפות את מצות המצווה לפני חצות היום, שרוב החיטים יש בהם משהו חמץ בשל הצמיחה שמצווה בהם אחרי התשעה מחמת לחות האדמה. פסח, חמץ עשרת תערוב אפילו במשהו, זאת אומרת שהוא לא בטל את תערוב, ויש סבורים שככה דין גם בערב פסח, אחי חצות. מצה שנאפתה לפני פסח, גם יש בה משהו חמץ כבר התבטל בתערוב, זה מותר לאכול אותה בפסח, אבל בקהילות רבות נגעו שלא לאכול בפסח מצה שרויה, דהיינו מצה שהוא שרותה במים, מחשש שמא נותר בתוך המצה מעט קמח שלא נלוש קרוי, ולא יתערב בתוך המצה. על ידי השריה במים הוא יחמיץ. לפסח אפילו משהו חמץ עשרת תערות והוא לא בוטל בתוכו. נהג רוב ישראל לאכול מצה שרויה, כמובן שאין לחשוש לאיסור ללא סיבה שתעיד על קיומו, הוא בפרט. מצאתם של בני אשכנז שהן דקות, ולא סביר שנותר בהן קמח שלא יתערב בצק, ואדרבה. יש כאלה אומרים שלא להחמיא בזה כדי להרבות את שמחת החג באכילת מצה באופנים שונים הכרוכים בהשריה במים. יש גם אומרים שהמנהג שלא להשתמש בפסח בכלי שבלוע באותה מצה שרויה, כן, אלו שלא אוכלים מצה שרויה, מצה אבל שהוא שרתה במי פירות, מצה שתגנו אותו בשמן, שם לא נהגו להחמיר, ויש אמור שרצו להחמיר גם מזה. ובין אלו המחמרים שלא לאכול מצה שרויה, יש שם מפעילים מכך ביום השמיני של פסח בחוץ לארץ, בגלל שאיסור אכילת חמץ באותו יום, זה רק מדרבנן, שנהגו להכין שביעי של פסח, מצה שרויה לצורך היום השמיני. בגלל שהמנהג הזה של אי אכילת מצה שרויה נחשב אצלם כחומרה ולא כאיסור. אולם יש אומרים שראוי למחמירים באכילת שרויה שלא להשרות מצה במים גם בלי אכילת. עד כאן מנהג דפיים בהלכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו ביום חמישי. מי שלש בצק ביום טוב של פסח לא יפריש חלה עד לאחר האפייה, כיוון שהחלה בזמן הזה אסורה באכילה, ואם יפריש את החלה בעודה בצק, יאסר עליו לפעות ביום טוב, שהרי אין בצורך אוכל נפש, ולא אפייה, היא תחמיד. בעיקר הדין מותר לכהנים שנתארו, מטומאה שיוצאת מגופם, קרי וזיבה, לאכול חלה בחוץ לארץ גם בזמן הזה, אבל יש חולקים על כך. ככה צריך לנהוג למעשה. אין אדם רשאי להפריש חלה מבצק או מרפא של חברו בלי רשות, וגם בדיעבד, ההפרשה שלו לא מועילה. אבל מי שמזבל את הבצק, למרות שכתחילה הוא לא רשאי להפריש לו קבלת רשות, הפרשתו חלה בדיעבד. הוא כדרכנו נפליג מהם אחורה, אני זכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום. מי שיצא לדרך בערב פסח, והוא נזכר שנותר בבית שלו חמץ, הוא צריך לחזור הביתה ולבאר אותו. המי דבר המורים, ויוצא לדרך, ויוצא לצורך דבר הרשות, אבל מי שיוצא לצורך דבר מצווה, פעמים שאינו צריך לשוב לביתו. מי שיוצא לדרך כדי ללמוד תורה, הוא לא נחשב לעניין זה כי יוצא לדבר מצווה, אלא כי יוצא לדבר הרשות, שהעשיית מצווה, הרעשו את הרבונון, שלא ניתן לעשות על ידי אחרים, נוכל בכל מקרה את לימוד התורה, כאשר אם מצווה עובר, עדיין שאם לא יפסיק לימודו כדי לעשות אותה, יעפור זמן. ולקראת סיום רבותי החפץ עם בחיים, חפץ חיים יומי. האם מותר להראות לחבר ספר כדי שהוא יראה שהמחבר הוא לא תלמיד חכם? אז אתמול למדנו שאדם צריך למסור את כל מנו כדי לא לעבור לסבור שנורת. רבות חיים ממשיך ואומר שלפי זה נמצא שכשזה לא נוגע לו אלא כבוד באלמה, זאת אומרת שהוא יושב בין חברה של אנשים שמדברו לשנורת, הוא לא יכול להתחמק מהם. אם הוא ישתוק, אז הוא יראה להם אחד לא לעניין, כי משתגע מהרבות חיים. אומר רבות חיים, בוודאי ובוודאי שאסור להשתתף איתם, והוא אומר, אז אמרו חזל מוטב לאדם יקרה שותך כל ימיו, ואל יהיה רשע שעה אחת לפני המקום. נו, אדם שנמצא בכזה מצב, אומר רבות חיים, מחזק את עצמו לפום צער האגרה, כמו שמובר בו בזה רב נוסף, שמצווה שנעשית בצער, השכר של כפול פעמיה. ומהדורה, בעבור מוסופים, מהדורה אדיר שמובעים את הדברים של המכתב מלאים בשם אבא שלו, אפילו הדרגה הקטנה ביותר של צער שיש לאדם כשהוא עושה את המצווה, הוא הגורמת שיחשב כמי שעשה אותה 100 פעמים. ולפי זה ממשיך המכתב מלאים שבכל מדרגה נוספת של צער, יש לאדם במעשה שלו, השכר שלו מוכפל ב100 פעמים נוספות, וכך בכל דרגה נוספת של צער, השכר שלו מוכפל עד לאין שיעור. בהמשך כדאי רבות חיים שגם לשנורש שלא על ידי דיבור, אלא בכתב או ברמז וקדום יעשו. ובאור מוסוף הם הביאו מאמר שם בשם הרמון, שוב עשר רמון, ששנור על ידי כתיבה הוא חמור בשנור בדיבור. בכתיבה נראה שהוא מחזק את הדברים, גם לקרוא מכתב שכתוב בלשנור, אמר רבות חיים לקרוא שיש בדי איסור לקבל לשנור. אותו דבר, זה מה ששאלנו בהתחלה, אם הוא מראה לאחרים מכתב של פלוני שמנו נראה שהוא לא תמיד חכם, זהו המערכה, זה גם בכלל לשנור, הביאו מוסף ומביאו, כי גם כשהוא מראה ספר שחבר פלוני, והכוונה שיראה מהספר שהוא שם לא משהו, כותב רב ניסים, שמדבר על חובץ חיים, משהו שגם זה אסור. מעידך, בספר שוט לחובץ בחיים, הוא בא לחלק, שכשאחד מוציא ספר בשביל שאינו בו רבים, הוא יודע שכל אחד ישפוט למראה עיניו, אם נכונים הדברים, ויש שעבירו ביקורת, זה כבר לא נחשב לספוגנו. אם הוא מתכוון לגנות את המחבר, זה ודאי אסור. כמו שמובר לכהן, מלכות לשנורת. שגם אם הדבר מפורסם, אסור לגלות את הכוונה של לגנות. לכן צריך לזהר שבאמת הכוונה תהיה לשם שמיים ולא לגנות. עבור מוסופים מביאים נידונים נוספים ביצור לשנורת, על ידי רמז, כגון על ידי שתיקה, דיינו שפלוני שואל אותו, האם זה נכון שראו ונתפס בגניבה, והשואל יודע שהוא יודע את התשובה. אם הוא ישתוק, יראה כאילו הוא מאשר את הדברים. או הוא אומר לשבח כל הדברים מסוימים, ולא לשבח אותו על עניין אחד. ששומע, שומע מצפה לשמוע ממנו על זה, בגלל זה גנאי מתוך דיבורו. או לשבח קבוצת הנפשים בשמותם ודלג על אחד מהם, שגם אז נשמע גנות לאותו אחד. ולסיום רבותי התחזקות יומית. בספר רב זלדר אדלמן מובא שם, שפעם רב זב אדלמן, שחק פעם שהילד עם ילד אחר, פתאום עבר שם בריס קרוב. אז החבר ברח, ורב זב נשאר על מקומו, אמר לו הבריס קרוב, מה שמותר לעשות, עושים גם כשכולם רואים, ומה שאסור לעשות, עושים גם כשאף אחד לא רואה. המשפט הקצר והפשוט הזה היה חרוט בנפש של רב זב, כל הימים והרבה שמעו את זה. תודה רבותיי לשמור, לשמור על מה שצריך, לא לעשות מעשה שלא היינו עושים בפני אדם חשוב, יאללה כבוד העצמי, גם אם אף אחד לא רואה. עד כאן דברינו להם רבותיי, שאלה כולם המשך יום נפלא, שבוע טוב והרבה הצלחה בכל אשר נפנה, בחנות וגשמיות וכל טוב.